פרק כף ה פסוק ה פרק כף ה פסוק ה ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. זה בכלל לא ברור. מה זה שדבר שייך לו? יש כאן הזדמנות, דרך הפרק, דרך הפסוק הזה, לברר את מושג הבעלות. מושג משפטי, הלכתי, ממוני, שהוא לא לגמרי מבורר. כל אשר לו. מדוע אני מתעקש שיש פה בעיה בפסוק? בואו נראה. ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות. איך הוא יכול לתת להם מתנות אם את כל אשר לו הוא נתן ליצחק? לא, אבל קודם הוא נתן כל אשר לו ואז הוא נתן מתנות. אם כי מבחינת הפשט המוחלט זה לא לגמרי קשה, כי כתוב נתן אברהם, לא כתוב ויתן אברהם מתנות. ואז זה יכול להיות, נוכל לפרש, הכוונה שהוא נתן לפני זה מתנות. לפני שהוא נתן כל אשר לו ליצחק, הוא נתן להם מתנות. מה? כן, יכול להיות. אבל אפילו כן, זה הובא אחר כך. אז ייתכן מאוד להגיד שזה כן לפי הסדר. הוא נתן כל אשר לו ליצחק, ולבני הפילגשים נתן מתנות. אז אני לא יודע מה זה מאשר, מהו הדבר אשר לו. אז כדי לברר את הנקודה הזאת, אני צריך קצת להרחיב על מושג הבעלות בכלל. בעלות, לכאורה אין דבר כזה. מה פירוש שדבר מסוים שייך לי? למשל, אני קניתי. הלכתי לחנות, שילמתי, לקחתי, עכשיו זה שלי. מה פירוש שדבר הוא שלי? הרי לא השתנה שום דבר. מה שהיה, זה מה שיש גם עכשיו. נכון? היה, זה גם עכשיו יש. בעצם אני לא השתניתי, החפץ לא השתנה. אלא מה תאמר? אני יכול להשתמש בו. גם לפני כן, גם כשהוא לא היה שלי, היה אפשר לתת לי רשות להשתמש בו, גם בלי קניין. גם בלי העברת בעלות. כך שלכאורה הבעלות היא דבר פיקטיבי. כך אומר גם הרמב״ם בסוף מורה נבוכים, שהרכוש זה מיוסד בעיקרו על הדמיון. שאדם אומר, זה ביתי וזה רכושי, ואלו צבעותיי. לכאורה זה הכל, איזה מין דמיון. אתה מדמיין. נראה לך שזה שלך, אבל בעצם לא נעשה שום דבר מהותי בדבר הזה. אם נדייק, של מי הכל? של הקדוש ברוך הוא, כן? לשם הארץ ומלואה. לא, אז אני אומר שבאופן מהותי שום דבר לא השתנה. הדבר הוא באמת לא שלי. אני אסביר יותר מי, לא. מה? רק אם יש מה? אז יכול להיות לא מהותי. יפה, אני מסכים איתך. יוצא לפי זה שכל הקניינים שבעולם הם לא דבר מהותי. אלא כל הקניינים שבעולם הם זכות שימוש. הקניין זה זכות שימוש. לא, זה אומר שיש לך זכות להשתמש בזה באופן בלעדי. זאת אומרת, החברה הסכימה באופן פורמלי, שמי שעושה פעולה כזאת וכזאת כלפי חפץ מסוים, החפץ הזה הופך להיות שלו. מה זאת אומרת הופך להיות שלו? מותר לו להשתמש.
זה הופך להיות הפעולה
הממשית. כן, זאת אומרת, זה היתר שלו להשתמש, לא יותר מזה. כלומר, אין לי קשר מהותי, למה אני אומר את זה? במשפט הכללי, המשפט הרומי ובכלל המשפט האירופאי, כשדבר הוא שלי זה דבר מוחלט. זאת אומרת, אם יש חפץ שהוא שייך לי, ועכשיו הוא נמצא בירח, הגיע לשם, לא יודע, ואין לי כל אפשרות סבירה לבוא לידי מגע עם הדבר ששייך לי, הוא עדיין שלי. כלומר, הוא עדיין יכול לשמש אותי הייתי אומר, בערבויות, שאני יכול להשתמש בו בתור ערבות. אתה רוצה ערבות על הדבר? כן, כן, יש לי מפתח, יש לי שעון בירח, הוא ערב להלוואה. ככה זה אפשרי לפי המשפט הכללי, ולכן כל זמן שלא נעשתה פעולת העברת הבעלות, הדבר עדיין נשאר שלי. בניגוד מוחלט, אגב, להלכה. ההלכה אומרת שברגע שדבר אבוד ממני, זאת אומרת שאין לי כל יכולת סבירה לבוא לידי מצב שיוכל להשתמש בדבר, הדבר חדל להיות שלי. מעניין, נכון? ייאוש קונה. גזל קונה. יותר מזה, אני לא יודע ש... אבל מישהו גזל ממני. מישהו בא, לקח לי בכוח משהו ששייך לי. לפי ההלכה זה כבר לא שלי. אני אזכור את זה. זה לא שלי. יש מצווה מיוחדת בתורה להחזיר. וישיב את הגזלה אשר גזל. זה דין נוסף. זאת אומרת, שאם הגזלן ישתמש במשהו גזל ממני, ויקדש בזה אישה, היא מקודשת. למרות שכאשר אדם נותן משהו כדי לקדש אישה, זה צריך להיות שלו. זה שלו. כן.
אבל אם אני לקחו ממני, אני יכול עדיין לא להתייאש מזה, ויכול להיות שיחזירו?
צריך לבדוק, כשלקחו ממך, אם זה עדיין סביר שתוכל להחזיר. כלומר, באו גדודי ליסטים וחיות רעות, ולקחו ממך. ואי אפשר לקחת את זה מהם בחזרה בלי לסכן את הנפש. לפי ההלכה זה לא שלך. יותר מזה, אם נגיד יש לי אוצר של זהב ומרגליות, נפל לתוך האוקיינוס, במערבולת, ואז אני אומר לחבר שלי, אוי ואבוי, תראה מה הלך לי פה, מיליון דולר הלך. הוא אומר, איפה, איפה? לא שמה. אה, הוא לוקח את המסוק שלו, צוללנים, מוציא את זה. של מי זה? של המציל. כי מבחינתי זה דבר אבוד. כלומר, זה כאילו, זה דבר יוצא דופן שאדם ישקיע מסוק וצוללנים כדי להוציא את הקופסה הזאת. שהיא באופן עקרוני אבודה מכל. במקום שקרישים מסתובבים, כן? זה נקרא זוטו של, כן, בבקשה.
ייתכן שביתן אברהם כל השאר לא ליצחק, זאת אומרת, מה שהוא זכה בזכות, לא בחסד, הוא נותן את זה בזכות ליצחק, לא בחסד. ומה שהוא נתן לו בקדישים, זה מתנות שהוא זכה בהן, כנראה אולי...
בחסד.
גם הוא זכה כנראה בחסד, לא בזכות, במתנות, אז הוא נותן אותם בחסד לבקדישים.
זה מעניין. זה מעניין, צריך לבדוק. יש כיוון במה שאתה אומר, כלומר, בהחלט.
זאת אומרת, יכול להיות שזה ככה.
יכול להיות, אני רק רוצה לבדוק את זה עד הסוף. כלומר, אתה אומר שבעצם יש הבדל, כשאנחנו אומרים כל אשר לא, הכוונה דבר שהוא זכה בו.
זכה, והוא נותן למישהו
שהוא
רוצה שהוא יזכה בזה.
והוא נותן למי שהוא רוצה שהוא יזכה בזה, מה שאין כן המתנות שנתן לבני הפילגשים, זה דברים שהוא זכה בהם בחסד, והוא נותן אותם בחסד.
נכון.
משהו כזה. כן, זה ההסבר שלך. כן. זה מתקרב, אני חושב, למסקנה שאנחנו עוד מעט נגיע אליה. מה שאתה אומר. זה מתקרב. כלומר, כדי להגיד שמשהו הוא שלי, אז צריך לעשות מעשה של זכייה. אבל זה אפשר לומר, זה כל קניין הוא הדבר הזה. אבל אפשר לומר, גם בנוסף, זה קצת מעמיק את מה שאתה אומר, שמשהו הוא שלי בתנאי אחד, שהקדוש ברוך הוא נתן לי אותו. כלומר, אם בורא העולם, בכבודו ובעצמו, נותן לי אותו, אז הוא באמת שלי. כל זמן ש... זה קניינים של בני האדם, זה הכל מוסכמות. אז מהו הדבר אשר לאברהם? רק ארץ ישראל. כלומר, זה הדבר היחיד שאפשר להגיד אשר לו. כן. זה הדבר שלו. אפשר לומר, יש לו זכות, אבל אני אומר יותר מזכות. זה זכות עצמותית, כלומר סגולית. ריבונו שלום נתנו את זה. כן. בוא נבדוק את רש"י. מה אומר רש"י? כן. זה גם, נכון? נכון, נכון. מה הפירוש הדבר? אגב, אנחנו נוכיח שהגמרא אומרת כמו שאני אומר, אבל לא משנה. הכן הוא מביא בשם בראשית רבה. כן? אמר רבי נחמיה, ברכת דיאטיקה נתן לו, שאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, והיה ברכה. הברכות מסורות בידיך לברך את מי שתרצה. ואברהם מסרם ליצחק. יפה מאוד. אותו דבר. דיאטיקה זה כמו צבא. אבל מה זה אומר? זה אומר שהקדוש ברוך הוא נתן לאברהם משהו, שוב, מה באשר לו, רש"י היה צריך לחפש משהו שהקדוש ברוך הוא נתן לאברהם, לא משהו, לא מישהו אחר. שים לב. כן? אז, מה? מתי דבר הוא שלי, אם הקדוש ברוך הוא נתן לי אותו?
מי שעשיתי קניין בהסכמה.
קניין בהסכמה זה לא ממש שלך, זה בינתיים שלך. לכן יש גם הבדל, דבר שקניתי בהסכמה מותר לי למכור אותו בחזרה. כי זה רק עובר דרכי. הנה, קניתי חפץ, מחר אני צריך כסף, אני מוכר את החפץ, מקבל כסף, קונה משהו אחר. מה שאין כן, דבר שהקדוש ברוך הוא נותן, זה משהו שהוא באופן עצמותי שייך לי. אז אסור לי לוותר על זה. בעקיפין, לא באופן ישיר. כלומר, אם לא, אז תגיד שאין בכלל דבר כזה בני אדם. או משפט של בני אדם. אבל, לעומת זה, דבר שריבונו שלו נתן לי אותו בעצמו, אז הוא שייך באופן עצמותי לי. אם הוא שייך באופן עצמותי לי, אז אני לא יכול לעשות מזה מה שאני רוצה. באופן פרדוקסלי. כיוון שזה באמת שלי, אסור לי לתת את זה.
מה? ההגדרה של בן אדם שמקבל משהו מהקדוש ברוך הוא זה רק אם הקדוש ברוך הוא אומר זה שלך?
כן, אם הקדוש ברוך הוא נותן לו ישירות, אז זה אומר, כיוון שהבורא הוא הנותן, והבורא הוא זה שבראה אני, זאת אומרת שזה חלק מבריאתי. אז זה משהו שהוא באופן עצמותי שייך לי. מסקנה, אסור לי לתת את זה. כלומר, בגלל שזה שלי, אסור לי לתת. אם זה לא היה שלי, היה מותר לי לתת. או? זה מה שכתוב, משל, והארץ לא תימחר לצמיתות, כי לי הארץ. כן, מה אתה אומר? נו, אז מה? מה השאלה? מה? מה קרה? מה לא משנה?
מה בן אדם יכול היום לקבל מהקדוש ברוך הוא?
מה שקדוש ברוך הוא נותן לו. כן.
אז איך אפשר להעביר דבר בירושה? כלומר, זה לא
קניין
שלי?
האם ירושה... השאלה איך ירושה עוברת?
כן.
מה פירוש השאלה? תסביר לי את השאלה.
הרב אמר שמה ששייך לי לכאורה, אני לא יכול לתת.
מה ששייך לי, אני לא יכול לתת לאחרים. נכון.
נכון. זה לא משהו
שייך
לי?
לא.
אז איפה
נותן לאברהם,
להיסק את
ה...
איך אני יכול לתת
באמת
אישור, לאדם,
זכות... אז יש דיני ירושה. מה? לא יודע. יש דיני ירושה.
אז
יש בזה מחלוקת בגמרא. מה כוח הירושה? כן, ככה יש שתי סברות אצל הראשונים בפרק שמיני של מסרת בבא בתרא. האם הירושה זה מעשה בית דין? זאת אומרת שבית דין, כלומר החברה, מחליטה להעביר מהנפטר אל הבן שלו, ואז יוצא לפי זה שיש פה איזה צד שלישי נסתר שעושה את זה. או, שומעת הגמרא, ברק הרעד האבוה. הבן הוא הרגל של אביו, יוצא לפי זה שהוא אביו. אז יוצא שהבעלות נשאר. כן? יש מחלוקת בין הראשונים בדבר הזה. יש כאלה שרוצים לחלק בין ירושת בן לירושת אח בדבר הזה. כן, זה פרטי.
זה יכול נתן ליצחק.
מה?
אסור לו להעביר את הקניין שעשה
עם הקדוש ברוך הוא. יוצא לפי זה, שאם אברהם מעביר ליצחק, יוצא לפי זה שזה בכלל לא בדין ירושה.
לא יודע
קל
להגיד שבוטר בירושה להעביר קניין...
מה פתאום? אלא שזה מדין מורשה. תסתכל בספר שמות, בפרק ו', כתוב, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם, מורשה אני השם. מה זה מורשה? זאת אומרת שיש פה צד שלישי, ריבונו של עולם, שמתערב בדבר. ונתתי אותה לכם, מורשה. מה ההבדל בין מורשה לירושה? ירושה זה פעולה אוטומטית. מורשה, ריבונו של עולם, הוא המעביר מאברהם ליצחק. בסדר? הוא מוריש. יש פה פעולה תפעיל. בסדר? ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. אז מה זה כל אשר לו? זה ארץ ישראל. הוא נתן ליצחק. עכשיו, יש פה בעיה. למה החלוקה הזאת? הרי כולם הילדים שלו, נכון? כתוב, ולבני הפילגשים אשר לאברהם. נתן אברהם מתנות. ויש עליכם מעל יצחק בנו בעודנו חי, קדמה ארץ קדם. לא פייר. שאלה זו, כן? בבקשה.
כתוב בני הפילגשים אשר לאברהם. זה הבנים של הפילגשים, שהפילגשים שייכות לאברהם.
נו.
ואיזה בנים של מלפני? הבנים שלו הוא ילד.
ואז מה?
זה לא בנים שלו, זה רכוש שלו.
אתה אומר שהם כמו רכוש. אבל יש לי בעיה. מה עם ישמעאל?
עומדו
בפילגשים. אני שואל אותך מה עם ישמעאל.
חוץ
מישמעאל. ככה אתה אומר. אז מה, ישמעאל כן מקבל את ארץ ישראל או לא?
לא, לכאורה,
כרגע מהפילגשים זה לא ישמעאל. זה גם יש, זה רבים. זה לא הייתה פילגש. תסתכל פסוק י' ב'. ולתולדות ישמעאל, מה כתוב? בן אברהם. אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם.
משפחה, היא לא פילגש.
כן, אז אפשר להגיד שיש חילוק. אז יוצא לפי זה שישמעאל בכלל אין לו כלום?
לא.
או יותר קשה. לא, תראו, השאלה הזאת נשאלה במסכת סנהדרין, דף צדיק א', מיד אני אביא אותה. דף צדיק א', עמוד א', מעשה, שוב פעם אחת באו בני ישמעאל ובני כתורה, בני ישמעאל ובני כתורה, לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון. מי זאת כתורה? היית בשיעור הקודם? תסתכל בבקשה בפרק כ"ה, פסוק א'. ויוסף אברהם, ויקח אישה ושמה כתורה, ותלד לו את זמרת ויוקשן ואת מדן ואת מדיין ואת ישבק ואת שוח, ויוקשן ילד את שבע ואת דדן ואת דדן. היו אשורים ולטושים ולאומים, ובני מדיין עיפה ועפר וחנוך ואבידה וילדעה, כל אלה בני כתורה. ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, ולפני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות. בסדר? עכשיו, במסכת סנהדרין כתוב כך. פעם אחת באו בני ישמעאל ובני כתורה. עכשיו אתה יודע מי זאת? לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון. אמרו, ארץ ישראל, ההמשך? לא.
שלכם.
לא. לא. ארץ ישראל שלנו ושלכם. דכתיב, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, וכתיב, ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם. ככה כתוב בגמרא. זאת הטענתם של בני ישמעאל ובני כתורה, שארץ ישראל שייכת לשניהם. אני רוצה פה להבין, מה פירוש הדבר שזה שייך? ומה זה, מה קרה? אתה לא בסדר? כן. מה זאת אומרת? כן. אלה בני, אלה, נו, הטיעון הוא מצד שישמעאל נקרא בן אברהם כמו שיצחק נקרא בן אברהם. עכשיו, מה פירוש הדבר שמישהו נקרא בן אברהם?
גר.
אם הוא גר, אז הוא לא בן אברהם. אלא, לא, לא, הכוונה היא שלהיות בן של אברהם, הכוונה להיות הממשיך של דרכו. עכשיו, יש פה שאלה, למה הקדוש ברוך הוא נתן את הארץ לאברהם? כנראה שהארץ נדרשת כדי להוציא אל הפועל את המשימה שלו. יש לאברהם משימה, המשימה הזאת כדי להתממש דורשת את ארץ ישראל, ולכן נתן הקדוש ברוך הוא את הארץ לאברהם. מסקנה, כל מי שהכתוב מכנה אותו בן אברהם, הוא שייך לייעוד הזה, אם כן הוא זקוק לארץ הזאת. מסקנה, ארץ ישראל שלנו ושלכם, כי גם אנחנו ממלאים תפקיד בתוך משנתו, תורתו של אברהם. מה, רוצים לעשות דבר כזה? מה, באמת? אני לא חשבתי שהם רוצים לחלק. אני לא שמעתי שהם רוצים לחלק. זה מובן השאלה? טוב. אמר להם גביהה בן פסיסה לחכמים, תדעו לי רשות ואלך ואדון עמהם לפני אלכסנדרוס. אם ינצחוני, אמרו הדיות שבנו ניצחתם, ואם אני אנצח אותם, אמרו תורת משה רבנו ניצחתכם. נתנו לו רשות והלך, ודן עמהם לפני אלכסנדר. אמר להם, מהיכן אתם מביאים ראיה? אמרו לו, מן התורה. אמר להם, אף אני לא אביא לכם ראיה, אלא מן התורה. כתיב, ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות, וישלחם מהיצחק בנו ועודנו חי כדמה אל ארץ קדם, פסוק פף. הנה הוא הביא להם את הפסוק הזה. אב שנתן לגטין לבניו בחייו, מה זה לגטין? לא, לגטין זה לא גט. זה בא מהלטינית לגטום.
אישור כאילו?
לא.
לגיטימציה?
לא. לגטום זה לא לגיטימציה. מי שיודע לטינית שיגיד, אבל לא סתם לזרוק. כן, לגטום פירושו צוואה. בסדר? אז אב שנתן לגטין לבניו בחייו, ושיגר זה מעל זה. כלום, יש לזה על זה כלום? עד כאן דברי הגמרא. זאת אומרת, קודם כל, אתם רואים שגביה בן פסיסה הבין שכל אשר לו ליצחק, זה לא הברכות, אלא זה ארץ ישראל. נכון? הוא אומר, אברהם כבר עשה את החלוקה, הוא נתן כל אשר לו ליצחק, ולבני הפילגשים נתן מתנות, אז מה אתם בכלל באים בטענות? עד כאן דיברה גמרא. אבל זה שוב קשה. למה אברהם עשה את זה? אני במקום אברהם, לכאורה, הייתי נותן חצי ארץ ישראל לבני כתורה, חצי ארץ ישראל ליצחק, חצי מהמתנות לבני כתורה, וחצי מהמתנות ליצחק. תיתן לכל אחד קצת מן הכל. למה אתם? מתנות וארץ. כן.
אולי נחזור להגדרה של הבעלות, שזה זכות שימוש. כשעם ישראל, כשעם ישראל יצא לגלות, לא יכול באמת להשתמש בארץ ישראל, אז הזכות הראשונית זה לישמעאל, שיש לטוב הארץ.
אבל פה זה לא כתוב. מה שאתה אומר זה מעניין, אבל זה לא כתוב. לא כתוב פה בכלל שיש זכות לישמעאל בארץ. זה כתוב במקום אחר, אגב. בזוהר, פרשת בערה, אני חושב. או בוא, משהו באזור. כתוב שמכיוון שבני ישמעאל יש להם ברית מילה, אז בזמן שישראל נעדרים מן הארץ, ישמעאל נכנסים בה. איך כתוב? מה אתה אומר?
כתוב בעודנו חי.
לא בעודנו יצחק חי. בעודנו אברהם חי. כלומר, עוד בחייו, אברהם עשה את החלוקה הזאת. זה בדיוק העניין, כדי שלא יתווכחו אחר כך. בעודנו חי, כדי שלא יתווכחו אחר כך. אז אם כך, אם אברהם עשה... שוב, זה יפה מאוד שאברהם עשה חלוקה, ואז אנחנו מסלקים מעלינו את הטענה של בני ישמעאל. אבל למה אברהם ככה חילק? הרי בני ישמעאל יגידו בצדק. מאחר ואנחנו נקראים על ידי התורה בן אברהם, אנחנו זקוקים לארץ כדי להוציא אל הפועל את משנתו ותורתו של אברהם. עד כאן ברורה השאלה. טוב. תשובה. התשובה היא פרק י' ז', זוכרים? לימדתי פה את פרק י' ז', בסבלנות יתרה. ואני רואה ששום אף אחד לא זוכר כלום. כן. פרק י' ז' פסוק ב'. פרק י' ז' פסוק ב'. ואתנה הבריתי ביני ובינך והרבה אותך במאוד מאוד. כלומר, הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם כמה דברים? אני רוצה מספר. שניים. נכון? א', ואתנה בריתי ביני ובינך, ב', והרבה אותך במאוד מאוד. מה ההבדל בין שני הדברים? הדבר השני ברור. מה זה הרבה אותך במאוד מאוד? בלנת ילדים. זרע רב. הרבה הרבה מאוד ילדים. מיליונים, מיליארדים, הרבה. אפשר אפילו להגיד. הרבה כמוך. כלומר, הרבה 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 ילדים. זה יקרה והרבה אותך במאוד מאוד. אבל מה זה בריתי? הברית, זה הברית על הארץ, נכון? ככה ראינו בפרק תדבב, שהקדוש הוא קראת ברית עם אברהם על ארץ ישראל. וגם בהמשך, כשהקדוש הוא מגלה לו שהברית היא ברית המילה, הוא אומר לתת לך את ארץ קנה. אין ברית המילה, השתר הבעלות על הארץ.
מה זה ברית של אהבה? וברית הארץ.
נכון. ויש כתובה, ואתנה. כן. עכשיו, זה לפי הפשט זה בעיקר ברית הארץ, בגלל שאם תסתכל בהמשך זה מה שכתוב, כן? כתוב פסוק זין, והקימותי את בריתי ביני וביניך ובין זרעך אחריך לדורותם לברית עולם להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך. זאת אומרת, פסוק חיית נדבר על הארץ. מה לפני כן? להיות לך לאלוהים, שזה האהבה. אומר רשי, בגלל שכל הדר בארץ ישראל יש לו אלוהה. אז האהבה באה לידי ביטוי דרך הברית על הארץ. בסדר? טוב. אז בואו נחזור עוד פעם. בריתי זה ברית על הארץ. מה הצורך בארץ? אז ראינו כבר בפרק י' ב'. למה הקדוש ברוך הוא נותן את הארץ לאברהם? מה ראינו? למה הקדוש ברוך הוא נתן ארץ לאברהם? שמה יעשה איתו? שמה הוא יעשה? מה כן יעשה? לא מה הוא לא יעשה. אבל איך? לא, אתם ממציאים דברים, אני לא מבין. הכתוב אומר, למה? ואתם, יש לכם כל מיני תיאוריות. כתוב, ועשה אותך ועשך לגוי גדול. בסדר? כדי שתקים אומה. לא תפיץ שם השם, אומה. בסדר? ועם האומה הזאת, הקדוש ברוך הוא קוראת ברית. מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אין אומה בלי ארץ, לכן אני נותן לך את הארץ, כדי שתקים את האומה הזאת. ומתוך כך, ונברכו בך כל משורות האדמה. כן? זה לא הפצות חבדיות. להגיד, בואו תאמינו בשם. זה לא זה. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה כאן, זה לעשות ברית.
למה פה מסמך רשמי מסודר
1, 2, 3? למה צריך לחפש את כל הדברים האלה אחורה, קדימה, קדימה, אחורה? הרי תכנס,
אתה רוצה להגיד משהו, אז...
שאלה יפה מאוד. אני חוזר על השאלה של אלי. מדוע אין פה מסמך מסודר? סעיף א', סעיף ב', סעיף ג'. פה צריך לעשות קדימה, אחורה וכו'. שאלה זו שאל כבר לפניך מלך כוזר. מלך כוזר אמר, לא חינם החלטתי שלא ישאל את היהודים. מדעתי שדעתם...
יש פה
ספר כוזרי? יש, תודה. מלך כוזר שואל את החבר, תגיד, במה אתה מאמין? אז הוא אומר לו, תשמע, אני אכלתי מן בבוקר. נכון? מה שאומר לו? אמר לו החבר, אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוציא את בני ישראל באותות ובמופתים ממצרים, וחלקלם במדבר, אז היא חלקלם, נתן להם מן, והנחילם את ארץ כנען, אחרי אשר העבירם את הים ואת הירדן במופתים רבים, ואשר שלח עליהם את משה בתורתו, ואחריו אלפי לוויים, שכולם קראו את תורתו ביעדם, שכר טוב לכל שומרה ועונש לכל עובר עליה. אנחנו מאמינים בכל הכתוב בתורה הזאת והדברים ארוכים. אז מה הוא מספר לו? סיפור, נכון? אמר כוזרי, לא חינם החלטתי בראשונה לא לשאול את היהודים. מדעתי כי שלשלת הקבלה אצלם נתקע מכבר, ודעתם נתמעתה, כי דלותם לא הניחה להם מידה טובה. וכי לא היה לך לומר, אתה היהודי, כי מאמין אתה בבורא העולם, ומסדרו ומנהיגו, הוא אשר ברעך, והוא המטריפך לכם חוקיך, וכדומה מן התארים האלוהים בהם יאמין כל בעל דת, ובגללם שואף הוא אל האמת ולצדק, ורצותו להידמות לבורא בחוכמתו וצדקו. תגיד משהו כזה מסודר, סעיף א', סעיף ב', סעיף ג', אתם היהודים לא יודעים לדבר, נכון? אותו דבר, אתה לומד גמרא. אתה אומר, אם הגמרא הייתה הרמב״ם, הרמב״ם זה מסודר, הלכות יסודי התורה, הלכות דעות, הלכות תלמוד תורה וכו', הכל מסודר טיפ טוב. למה זה כזה בלדה? מה התשובה? התשובה כי זה חי. דבר חי הוא לא מסודר. זה כמו שתאכל סנדוויץ'. תגיד, היום אני אוכל לחם, מחר ריבה, ולא יודע, מחר נקניק, מחרתיים חרדל. זה לא מסודר. למה כזה תערובת? כי זה חי. בסדר? זה מה שהוא אומר לו בסוף. מה שאתה אומר נכון הוא בנוגע לדת המיוסדת על ההיגיון ומכוונת להנהגת מדינה. וכולי וכולי. אתה מדבר כמו פילוסוף. אבל זה לא החיים. נו, אז מה? כן, אבל יש לך מספר טעמים ביחד, מספר מרכיבים תזונתיים, שביחד מרכיבים את הסנדוויץ'. אז עכשיו אתה לומד תורה, אתה לומד פסוק זה, פסוק זה, אחורה, קדימה וכו', בסוף אתה יודע את הטעם הכללי. תורה אוכלים הכל בבת אחת. כן? לא אוכלים פסוק זה היום, פסוק זה מחר. אוכלים הכל. בסדר? טוב, אז בואו נחזור. אגב, המקום המסודר ביותר בעולם זה בית הקברות. שמה זה, מה זה מסודר? שורות ישרות, לא זז.
אבל
יש דברים שהם עקרוניים. בואו למשל
עשרת הדיבור. אני מסודר,
1, 2, 3, 10. זה מסודר עשרת הדיבור? בכלל לא. זה בדיוק מה שכל המפרשים שואלים. מדוע הקדוש ברוך הוא לא פתח מבריאת העולם? אנוכי בורא העולם. וחוץ מזה הוצאתיך מארץ מצרים. איך כתוב עשרת הדיבורות? אני הוצאתי אותך מארץ מצרים. אגב, רציתי להגיד לך שבראתי את העולם ששת ימים. כי ששת ימים עשרת. זה בדיבור הערבי. אתה רואה שזה בלגן. נכון. גם שם אין סדר. כן. איפה היינו? כן, אז אני חושב פה, ואני בריתי איתך, בפרק י"ז פסוק ב', ויתנה בריתי ביני וביניך. אז הסברנו, הברית זה הברית על הארץ. למה צריך ארץ? בשביל להקים אומה או גוי. עכשיו, האומה והגוי זה מבאר את קדושת הכלל. מי שמסוגל לקדושת הכלל זקוק לארץ. עכשיו, לעומת זה, אברהם אבינו, כפי שאתם יודעים, היו לו תוכניות אחרות. התוכניות האחרות היו, איך אמרת, להפיץ שם השם בעולם. בשביל זה לא צריך ארץ. לא צריך מדינה. לא צריך אפילו אומה. הייתי אומר יותר מזה. ארץ, מדינה, אומה, כל אלה הם מחסומים בפני האפשרות של ההפצה. כי אתה הופך להיות מוקד לאומי במקום לטפל בעולם כולו. כמו שבזמנו הרמן כהן, הפילוסוף הנאו-קנטיאני, התנגד לציונות. למרות שהוא היה יהודי חם, לציונות הוא התנגד. למה? כי הוא אמר, אתם תתעסקו בהקמת מדינה, אתם תאבדו את נפש היהדות שעניינה להפיץ שם השם בעולם. בסדר? עכשיו, אם נסתכל שוב בפרק י"ז פסוק ב', אז הוא אומר לו, ואתנה בריתי ביני וביניך, זה קדושת הכלל הלאומית. והרבה אותך במאוד מאוד, זה הפצת האמונה. עכשיו תראו איך הדבר הזה יצא לפועל, שוב בפרק י"ז, פסוק תדבב. כן, תדבב. ויאמר אלוהים אל אברהם, שרה אשתך לא תקרא את שמה שרה, כי שרה שמה. וברכתי אותה, וגם נתתי ממנה לך בן, וברכתיה והייתה לגויים, מלכי עמים ממנה יהיו. זאת אומרת, הוא אומר לו, אתה עכשיו הולך להוליד את יצחק. ויפול אברהם על פניו היצחק, ויאמר בליבו, לבן 100 שנה ייוולד, ועם שרה בת 90 שנה תלד, ויאמר אברהם אל האלוהים, בלי טובות. כבר יש לי מה שצריך. נכון? איך הוא אומר לו? ויאמר אברהם אל האלוהים, לו ישמעאל יחיה לפניך. כלומר, אני לא רוצה את יצחק. מה הוא עונה לו? ויאמר אלוהים, אבל שרה אשתך יולדת לך בן. כלומר, אבל כאילו כבר אמרתי לך, מה אתה מתווכח? שרה אשתך יולדת לך בן. וקראת את שמו יצחק, והקימותי את? בריתי איתו. מה זה בריתי? זה המרכיב הראשון מבין שני הדברים שהובטחו בפסוק ב', נכון? אז ליצחק אני אתן את הדבר הראשון. והקימותי את בריתי איתו לברית עולם לזרוע אחריו, ולישמעאל שמעתיך, הנה ברכתי אותו והפרתי אותו והרביתי אותו במאוד מאוד. אז מה אני הולך לעשות? את החלק השני. כלומר, פסוק ב' שהבטיח לאברהם שני סעיפים, זה מתחלק אחר כך בין פסוק י"ט לפסוק כ' ליצחק וישמעאל. בסדר? כלומר, ישמעאל הוא בן אברהם, זה נכון. הוא בן אברהם לאיזה עניין? לעניין התוכנית הראשונה של אברהם, שהייתה התוכנית הקוסמופוליטית. ובזה הוא באמת נאמן לו. לכן הוא לא צריך ארץ.
זה לגבי
ישמעאל
הולך.
לגבי ישמעאל. זאת אומרת, מאחר וישמעאל לוקח על עצמו, הוא מוטל עליו, במהלך ההיסטוריה, להיות זה שיקיים את תוכניתו הקדומה של אברהם, לפני שהקדוש ברוך הוא הטיל עליו את המשימה להיות גוי גדול. לכן, עד רבה, אם הוא יקבל ארץ, זה יפריע למשימתו הקוסמופוליטית. מובן? לעומת זה, יצחק, הוא בא לקיים את הברית. הברית דורשת קדושת הכלל, לכן הוא צריך ארץ, ולכן אברהם עשה את החלוקה. נתן כל אשר לו ליצחק כדי שיקיים את הברית, ולישמעאל נתן את הריבוי. כן, בבקשה, דבר. כן.
כשאנחנו
ביחד
פסוק
אחד,
ולישמעאל שמעתיך,
הנה
בירכתי אותו והפרתי אותו
והרביתי
אותו במאוד מאוד, 12 נשיאים
יוליד
ונתתי. אונטטיב. מה זה
12 נשיאים? אונטטיב. אבל אמרת ונטטיב, אז אמרת אונטטיב. מה זה 12 ניסים? אנחנו נראה את זה עוד מעט בפרק קפה. מה זה 12 ניסים?
זה
שבטים, שבטים ישמעאלים. כן. זה כתוב מפורש פה בפרק קפה. כן, מה אתה אומר?
זה קשר לאסלאם?
ודאי שיש קשר לאסלאם.
לג'יהאד שלהם?
כן, ודאי שיש קשר לג'יהאד. זאת אומרת, מה שבני ישמעאל עשו בסופו של דבר, בתקופה מאוד מאוחרת של ההיסטוריה, הם החליטו לקחת את המשימה הזאת, ללמד את כל העולם כולו, בדרכים שלהם, שיש אל אחד. בסדר?
נכון, זה לגיטימי.
נכון, נכון. עכשיו, האם זה פתרון לעולם להשתמש בדרכים ברבריות לעשות את זה? זה טוב לאנושות ברברית. מה קורה כשהאנושות כבר היא לא ברברית? זה הופך להיות אנכרוניסטי. אבל זה לא שלא היה לזה מקום בהיסטוריה. כן?
זה בשאלה, אם זה באמת מחזיק מעמד היום.
מה, ישמעאל?
לא, הצורה שמפיצו את האסלאם, אז באמת זה
יקרה. תראה, היום אפשר לומר, הם מהווים איום על שלום העולם אפילו מהבחינה הזאת. כך שהם לא איבדו את התקווה להביא את העולם כולו לאמונה. רק שהם לא יודעים לעשות את זה. הם נשארו אומה שפדה. כן. כן, מה אתה אומר?
אז רטרואקטיבית מדבר שאנחנו לא
אמורים
להיות רוב, אנחנו
אמורים להיות. כי אתם המעט מכל העמים, כתוב, לא? בקרב הארץ. נכון? אז עכשיו זה יותר מובן. ולבני הפילגשים, אני שוב חוזר עכשיו לפרק כ"ה. לא. אני חוזר עכשיו לפרק כ"ה, פסוק ו'. ולבני הפילגשים, אשר לאברהם, נתן אברהם מתנות, וישלחם, מה ישחק בנו ועודנו חי, כדמי לרץ גדל. קפיצה קדימה לרגע אחד בפסוק י"ב, כדי לענות על שאלתך. ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם, ואלה שמות בני ישמעאל בשמותם, תולדתם בכור ישמעאל לנוויות, וכדר ועד באל ומפסם ומשמע ודומה ומסע, חדד ותמה, יתור ונפיש וקדמה, אלה בני ישמעאל ואלה נשמותם, מחזרים ותירותם, 12 נשיאים לאומותם. אגב, מעניין, מוחמד עצמו, מאיזה מבני ישמעאל הוא בא? משפחת קורייש, נכון? שבט קורייש. אבל מאיפה באו בני קורייש? הם היו צאצאי קדר. קדר דווקא. זה הרמב״ם יש לו מסורת בזה, כנראה שהוא בדק את המסורות הערביות. הוא אומר שישמעאל, שהמייסד של האסלאם הוא מבני קדר. או, כי הוא אומר, זה מה שכתוב בספר תהילים, כך אומר הרמב״ם, אוי עלי כי גרתי משך, שכנתי עם בני קדר, רבה צבעה לה נפשי. מה? אם שונא שלום, אני שלום וכי אדבר, הם מעל המלחמה. הרמה אומר, זה לא במקרה. כן. עכשיו בואו נחזור, בבקשה, לפרק כ"ה, פסוק ו', אני עוד פעם רוצה ללמוד את הפסוק הזה. ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות, וישלחם על יצחק בנו ועודנו חי, קדמה אל ארץ קדם. עכשיו, מה זה קדמה אל ארץ קדם? קדמה פירושו מזרחה. מה זה אל ארץ קדם? למה היא נקראת קדם? כי היא במזרח. אז איך יכול להיות שהוא שלח אותה מזרחה אל המזרח? כן? יש פה חזרה כפולה על המזרח. אין זה אלא שזה המזרח של המזרח. איך מכנים את המזרח של המזרח בעברית מודרנית? המזרח הרחוק. כלומר, ייתכן שיש פה רמז לאיזו השפעה סמויה של אברהם על המזרח הרחוק. ייתכן. ודבר מעניין הוא שהכתבים העתיקים ביותר שיש לנו במזרח הרחוק, קראנו הוודה. הוודה, האמת היא, יש כמה חלקים בוודה, אבל החלקים... מה? מה זה בבות? מה זה בבות? ודות! ודות. הכתבים העתיקים של הודו, אז העתיקים ביותר שבכולם, שזה הוודה הרביעית בעיקר, זה מהתקופה של אברהם אבינו. אז לך תדע אם יש קשר או אין קשר, אבל מה שבכל זאת מוזר, שהשם שהם נותנים לבורא שם, יש להם כמה אלים, אבל האל הבורא נקרא אצלם ברהמה. כלומר, ייתכן שיש פה איזו העללה של אבינו הראשון.
איך רבה?
ברהמה, ברהמה. עכשיו, אתם זוכרים את פרק ב' פסוק ד', מה כתוב שם? ב' בספר בראשית פסוק ד', אתה זוכר מה כתוב? אתה זוכר או לא?
לא, אבל לא...
אני לא מבין, מה קשה לדפדף? אני עושה את כל העבודה, לתת את השיעור. מכם מבקשים דבר אחד קל, אמנם מאמץ פיזי, אבל זה לא דובר על דפדוף. זה אפילו בריא, זה עושה התאמנות.
פסוק ד' פסוק
לא, פרק ב' פסוק ד'. תביא פתק. אלה תולדות השמיים והארץ בהי בריאם. אז חזל אמרו, מה זה באי ברעם? אל תקרא באי ברעם, אלא באברהם, שבשביל אברהם נברא העולם. עכשיו, יפה מאוד, שבשביל אברהם נברא העולם. עכשיו, כשיהודי אומר דבר כזה, אין שום סכנה של הפיכת הדבר למיתוס. כי היהודי, בהגדרה, הוא לא מיתולוגי. אבל ברגע שאתה אומר רעיון כזה, באוזניו של עובד אלילים, מה עובד עבודה זרה עושה מזה? אומר, העולם נברא בשביל אברהם. מסקנה, אברהם ברא את העולם. זה בכלל לא משנה, זה מסביר את הפסוק. זאת אומרת, אם זה בשביל אברהם שנברא העולם, זה היה נכון גם לפני שחזל אמרו את זה. אתה יודע, תפוחים נפלו מן העץ לפני שניוטון גילה את חוק הגרביטציה. זה תמיד היה נכון. זאת אומרת, ואפילו נפלו לא רחוק מן העץ. זאת אומרת, אברהם הופך בעיני האנושות הכללית למין מושא של פולחן. זה חשיבה מיתית, זאת אומרת שאיננה עוברת דרך הנוסחה של המוסר.
זה
הסדרה
של
מיתוס? כן. לא, לא. אני מדבר על הרוח המיתולוגית. היא עוברת דרך טריק. טריקים. זה יותר נכון המנטליות המאגית, אם אתה שמעת על זה. אני אעשה ככה וככה, זה יגרום ככה וכך. בלי שום הסברה מוסרית לדבר. אפשר לומר, כן.
אבל זה לא אומר שלא הייתה כביכול ישראל השפעה על הוד ועל המלך
הרפות. אבל הגמרא אומרת שכן, מה אני אעשה? עכשיו, מסתדר עם זה. עכשיו, אז מה שאומר כאן, לא יודע, אני בינתיים לומד פה. אם כן, יש, אנחנו שומע על איזושהי עדות. עכשיו, מעניין, מהו התוכן הזה? הגמרא שואלת, מה התוכן שאברהם העביר להם? מה זה המתנות האלה? אמר רב אבא בר כהנא, מלמד שמסר להם, הביטוי מסר הוא אופייני לפעולה מיסטית, כן? מוסרים לו סודות כאלה וכאלה. מלמד שמסר להם שם טומאה. עכשיו, אני עוד לא יודע מה זה שם, אני קצת יודע מה זה טומאה. מה קרה לו לאברהם? שמה שיש לו לתת לילדים שלו זה דברים טמאים? זה מה שיש לו לתת? נכון, נכון. למסור זה פעולה רוחנית. אבל אני שואל, מדוע כשאברהם מוסר משהו לילדים שלו, סך הכל מילדים, הוא נותן להם טומאה ביד? הוא מסר להם שם טומאה, זה בסדר? יש לך ילדים, מה אתה נותן להם? דברים טובים או דברים רעים? אז אתה רוצה להגיד שזה איך להתגבר עליה. אז אני לא יודע, כדי להתגבר על הטומאה, אני יודע במה משתמשים, בטהרה. אני הייתי אומר שאני הייתי מוסר להם שם טהרה. אלא, הכוונה היא שהדברים האלה הם טמאים עבורנו וטהורים להם. כלומר, לפי הנפש הקולקטיבית המתעסקת בדברים האלה, התוכן, הגישה היא משתנה. למשל, יש דברים שהם טמאים לך, שהם טהורים להם. אני אסביר בדיוק למה? הנה, למשל, אדם רוצה לכבד את הקדוש ברוך הוא. איזה גוי רוצה לכבד את הקדוש ברוך הוא? מה הוא עושה? רוצה להקריב לו קורבן. אז מה הוא עושה? בונה מזבח, נכון? זה בסדר? זה בסדר. מה הוא יקריב? את החזיר השמן ביותר שיש לו בבית. זה בסדר? מצוין, מקבל שכר על זה. אצלנו זה תועבה. זאת אומרת שלא כל דבר שהוא רע לפלוני, הוא רע לאלמוני. עכשיו, אבל אני רוצה פה...
אתה מבין את האור זה לא דבר מוחלט?
לא.
לא,
אתה מבין את האור זה לא דבר מוחלט. זה דבר יחסי, זה נכון. עכשיו, מה? כן, כן, בדי. דברים שמשתנים. גם קודש וחול. עכשיו, בואו קצת, כדי להבין את זה עד הסוף, צריך להבין את הביטוי הראשון. המילה הראשונה בביטוי. שם טומאה, מה זה שם? מה? בדרך כלל, זה שמות אלוהיים, כן? שמות של הקדוש ברוך הוא. אבל מה זה שם טומאה? זאת אומרת, יש פה כנראה איזושהי חוכמה שעוברת אצלם, שמשתמשת בשמות. והדבר הזה אנחנו יודעים, אנחנו מכירים. ישנה חוכמה במזרח הרחוק שמרוממת את נפש האדם דרך ידיעת השמות. איך קוראים לזה? מנטרה. שמעתם על המושג הזה? מנטרה? כן. כלומר, אתה יכול להכיר את המפתח של הנפש או ידיעות עליונות דרך ידיעת פורמולה מסוימת, שמות מסוימים. אז התלמוד הוא מדייק, מלמד שמסר להם שם תומה. יש להם דרכים לדעת את זה. אגב, יש אצלם חלק מן השמות שמשתמשים בהם, זה שמות שמוכרים לנו מהקבלה גם כן. ואתם עוד תראו חוקרים באוניברסיטה שיגידו, אנחנו התקנו מהם. הם אוהבים את זה. עכשיו, אבל מלמד שמסר להם שם תומה, יש איזושהי טכניקה של התקשרות עם העולם הרוחני, דרך ידיעת השמות. האם הדבר הזה הוא טוב או רע? אגב, יש סיפור מעניין שקרה לפני שנים רבות. כשעוד לא היה מכון אורה, הכל היה קרוי בשם מכון מאיר. גם בנים, גם בנות, זה קראו לזה מכון מאיר. והייתה איזו בחורה ישראלית שנסעה לנפאל כדי למצוא את המנטרה שלה. הגיעה לאיזה חכם מחכמיהם, שאל אותה מאיזה עם את. היא אמרה, אני יהודיה. אמרו, המנטרה שלכם זה משהו גבוה, זה שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. אמרה, תודה רבה, הגיע למכון מאיר ללמוד. סיפור אמיתי. אבל טוב, יכול להיות שהחכם הזה היה קצת פסיכולוג גם, הוא ראה את הבעיה, הוא רצה להשתחרר ממנו, לא יודע. אבל הקובנים זה סיפור אמיתי. עכשיו, אני רוצה לחזור, האם הדבר הזה הוא טוב או רע? האם הידיעה, האם ההתקשרות אל העולם הרוחני דרך שמות זה דבר חיובי? התשובה היא שזה לא טוב לנו. מדוע? בגלל שיוצא שכל ההתקשרות הרוחנית שלך איננה עוברת דרך המוסר, אלא דרך הידיעה הטכנית. אם תעשה כך וכך וכך וכך, הנה יש דף הוראות, אם תעשה כל מה שכתוב בדף הוראות, אתה מגיע. והאם הדבר הזה יגרום אצלי שינוי במידות? התשובה היא, כן, זה יגרום. אבל זה יגרום כנספח, לא כמטרה עצמית. מה שאין כן בעם ישראל, אומרים, אין השכינה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר. ומה אמרו אבותינו, מה זה חכם? הלומד מכל אדם. גיבור, הכובש את יצרו, ועשיר, השמח בחלקו. כלומר, יש, אפשר לומר, נוסחה מוסרית שדרכה אתה מתקשר אל עולם הרוח. עכשיו, מה זה משנה אם זה מוסרי או זה לא מוסרי? פשוט מאוד. כשאתה מתקשר דרך ידיעת השמות, כלומר דרך הטכניקה הרוחנית, אתה פוגש הערה. אבל אתה בסופו של דבר פוגש חוכמה. חוכמה זה תמיד אימפרסונלי. אין עם מי לדבר. זה סתם כך. זה משהו. מה שאין כן, דרך המוסר, זה יש לך יחס כבר עם מישהו. ולכן המפגש איננו עם אור, אלא עם דיבור. עם הכל, עם מישהו שמדבר. ולכן, משהו חיובי אצל אומות העולם, כי זה מדרגתם, להתקשר אל העולם הרוחני בדרך הטכניקה, אצלנו הוא תמה. עכשיו יוצא לפי זה, למי יותר קל להתנבא, לגוי או ליהודי?
לגוי.
לגוי לפי זה. כלומר, כי הגוי, המדרגה שלה הוא מגיע על בטוח. כלומר, אם הוא יעשה מה שצריך, הוא יגיע על בטוח. אצל היהודי יש לך עם מי לדבר. אתה מדבר עם מישהו, אולי הוא לא רוצה לדבר איתך. מה?
מה?
הוא יגיע למקום אחר מאשר אנחנו. אבל הוא יגיע. אתה צודק. אבל הוא יגיע. הוא יגיע כך, איך אומר המהר"ל? אומנם המעלה של אומות העולם איננה כמעלה של ישראל, אבל המעלה שלהם, יש להם אותה בשלמות. ואצלנו, המעלה שלנו, אנחנו עוד לא הגענו אליה בשלמות. ולכן, הדבר הזה יוצר נחיתות של עם ישראל בעולם הזה לעומת אומות העולם. אתה מבין השאלה? טוב, אז אחד, יש אחד, אני יודע, אמרו לו, אתה צריך לכסח את הדשא. זה מלאכה לא מסובכת. הוא כיסח את הדשא מצוין. השני, אמרו לו, אתה צריך לזכות באליפות העולם באתלטיקה. הוא עוד לא הצליח. אבל הוא רץ הרבה יותר מהר מזה שהתפקיד שלו זה רק כסח את הדשא. אז יש פה איזה שבעי, זה בסוף פרק ב' של נצח ישראל, שהמהר"ן מדבר את זה. כן.
מה מתייחס לדיבור? דיבור בין אישי או
דיבור עם הבורא? עם הבורא, ודאי. כלומר, הקדוש ברוך הוא אצלנו מישהו, אצל הפילוסופים או אצל המיסטיקאים, הקדוש ברוך הוא משהו. בסופו של דבר, אני נשארתי מדבר עם עצמי כשאני מיסטיקאי. אני פוגש את עצמי בלבד. אין לי מי לדבר. אני בעולם של אבסורד בסופו של דבר.
תודה רבה. אדם מדבר עם הבורא, זה...
לא, הבורא מדבר איתי. לא, זה הנבואה. בנבואה הבורא פונה אליי. יש לי מי לדבר. וידבר השם אל משה לאמור. מכיר את הפסוק הזה? לא זוכר בדיוק באיזה פרק כזה פסוק, אבל עד כמה שאני זוכר, זה מופיע כמה פעמים. וידבר השם אל משה לאמור. מישהו, מדבר עם מישהו שימסור לי מישהו. הכל זה אישי. כן, ודאי. הנביאים זה בני אדם.
יכול להיות שהשאלה היא פה, לא אם הם מגיעים לשלמות שהם צריכים להגיע, או שאנחנו צריכים לשלמות שם אנחנו צריכים להגיע, כי להם זה יותר... זה יותר קל. זה יותר קל, ולנו זה יותר קשה. השאלה היא אחרת אולי, אם אנחנו עושים אותם המאמצים שהם עושים להגיע לשלמות שלהם, אם אנחנו עושים אותם המאמצים להגיע לשלמות שלנו.
אתה צודק, אבל אם אנחנו נעשה את המאמצים...
המאמצים כדי... השאלה פה.
כן, השאלה היא איזה סוג מאמצים. כי אנחנו יכולים להתאמץ להגיע לרוחניות שלהם. השאלה, אם זה בריא לנו. להתאמץ
להגיע לרוחניות שלנו. כמו שהם עושים, מתאמצים להגיע לרוחניות שלנו.
אבל זה סוג אחר של מאמץ.
כן, השאלה...
הדרישה אנחנו... אצלנו היא דרישה מוסרית.
כן, השאלה אם אנחנו עושים אותם המאמצים כמו שהם עושים.
אני לא יודע.
אז זאת השאלה.
לא יודע, לא יודע. איפה אני יודע? כן.
יוסף אומר
שהבחינה
מוסרית,
שאין צורך במוסריות על מנת להגיע ל... נכון, 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 כן, נכון.
זה
היה
מקובלים
מה שהם עושים.
זה נשמע דומה,
שמורות עניינים,
זה מזכיר.
צריך תמיד לזכור משהו. כל דבר שאתה תמצא אצל יהודים, תמיד תזכור שזה על רקע של יהדות. כלומר, כשהמקובלים עושים מה שהם עושים, זה על רקע היותם יהודים.
אז הם מגיעים יותר גבוה בעצם כמשמשים בטכניקה שהיא...
כלומר, זה סיוע. זה כמו שלמשל, תראה, בפורים צריך לשתות יין, נכון? למה? כדי לשמוח. אז איך נהיים שמח? שותים יין? זה הכל? לא, זה לא מתחיל מזה. שמחים, ועד כדי כך שמחים, שנותנים איזה סיוע קטן. כלומר, הטכניקה פה, דהיינו היין במקרה של פורים, זה נספח ולא עיקר. עיקר המצווה בפורים זה להיות שמח. גם תשתה יין זה טוב, אבל אם אתה עצוב ושותה יין, נורא עצוב, זה בכלל לא המצווה. ברור?